ערב טוב, אני מבקש השבוע לעסוק בקריאת התורה הקרובה אלינו, או לא בקריאת התורה אלא בכלל בכל העניין, עוד לפני שבת ביום שלישי, קריאת התורה של 17 בתמוז. האמת היא ש 17 בתמוז, שיחול מחר בלילה, יהפוך השם אותו לנו לכל בית ישראל לששון ולשמחה. עוד עכשיו אנחנו על 17 בתמוז אמרו חז"ל שחמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז. הראשון שבהם, נשתברו הלוחות. ואחרי זה הובקעה העיר, הוא עמד צלם בהיכל, שרף אפוסטמוס את התורה, ובוטל התמיד. אנחנו יודעים שהבקעת העיר הייתה ב-17 בתמוז בבית השני, אבל בבית הראשון היא הייתה ב-9 בתמוז. גם עסקנו בזה. כבר השולחן ערוך מזכיר להלכה מה שמוזכר לפני כן. כיוון שחורבן בית שני חמור לנו יותר. עד היום אנחנו מכנים אותו, אז נקבע היום של 17 בתמוז גם על חשבון הבית הראשון, והזכרנו פעם את העניין של, עסקנו בזה, בהבקעת העיר, השנה שעברה לי. אני רוצה להתמקד בדבר הראשון של חמשת הדברים שקרה ב-17 בתמוז, והוא שנשתברו הלוחות. בו' בסיוון עולה משה רבנו להר, ואחרי 40 יום ב-17 בתמוז הוא יורד בהוראה של לך רד כי שיחת עמך, סרו מהר מן הדרך, מסו להם עגל. וכל סיפור שבירת הלוחות מתרחש אז. ומזה שהתנא במשנה פותח בזה, כמובן שזה האירוע ההיסטורי הראשון שקרה ב-17 בתמוז. זאת אומרת שזה הבסיס, זה היסוד, זה המפתח. בדיוק כמו ב-9 באב. המשנה ממשיכה. חמישה דברים הראו את אבותינו ב-9 באב. הדבר הראשון, נחתם על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, דור המדבר, חטא המרגלים. וזו הסיבה לבחייה לדורות. ואז באים כל הדברים שבאים מתוך זה. כשאמרתי שאני רוצה לעסוק רגע במה שנקרא בתורה ב-17 בתמוז, זו נקודה מאוד מעניינת. ב-17 בתמוז קוראים את הקריאה של תענית ציבור. אבל יוצא, הקריאה בתענית ציבור היא הקריאה של חטא העגל ושבירת הלוחות. ופסילת הלוחות השניים. משמע שכל התעניות אנחנו קוראים את הקריאה שבעצם שייכת ב-17 בתמוז. השבירת הלוחות היא קריאת התורה שתקנו לכל תעניות הציבור. כלומר, הסוגיה הזאת של נשתברו הלוחות היא כנראה הבסיס של הכל. אני רוצה הפעם לנסות באמת להתמקד בנקודה הספציפית של נשתברו הלוחות. חז"ל לא מזכירים את מעשי העגל. 17 בתמוז חמישה דברים הראו את אבותינו. מעשי העגל. ירד משה מן ההר. אלא את שבירת הלוחות. האירוע הזה של שבירת הלוחות הוא האירוע, הוא הסוד, הוא היסוד של הכל. ואת האירוע הזה של שבירת הלוחות, שאותו אנחנו לא קוראים, אנחנו מדלגים עליו. קריאת התורה מתחילה, ואז מי שזוכרים, מדלגים, ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי עליהם את הלוחות, את הדברים, על הלוחות, את הדברים אשר שיברת. ואז ההמשך של הכל. כל סיפור השבירה, כאילו קשה מדי להיקרא. אנחנו פותחים אותו, סוגרים בפסילה של הלוחות השניים, אבל מה קרה היום? שבירת הלוחות. והקריאה הזו, כמו שאני אומר, ששבירת הלוחות הופכת להיות הבסיס לכל תעניות הציבור. גם בתשעה באב קוראים את שבירת הלוחות. בוודאי שנשאר תעניות הציבור. וגם בשחרי, וגם במנחה, אפשר היה לחלק קריאה כזאת, קריאה כזאת. זו נקודה עמוקה מאוד שצריך לתת עליה את הדעת ולהבין אותה, וכמובן גם להבין איך סוגיית שבירת הלוחות, תודה רבה רבה דרי, איך סוגיית שבירת הלוחות היא הבסיס להבקעת העיר. בתשעה באב אנחנו עוסקים תמיד בחטא המרגלים, במאיסת הארץ, בחטא של המרגלים, בהבנה, באמונה, ואז מזה בא תשעה באב. אבל מה בסיפור, מה קרה בעצם ברגע שבירת הלוחות? שונה מדברים אחרים, ניקח את חטא המרגלים, אז נכון, חטא המרגלים, ומה קורה? ולא נכנסים לארץ. לא נכנסים לארץ כל הדור ההוא 40 שנה. מאוד דומה בשבירת הלוחות. הלוחות נשברים, והלוחות לא ניתנים לנו, אלא ניתנים לנו לוחות אחרים. זה לא שניתנת לנו חס וחלילה, ארץ אחרת. ניתנת לנו אותה תורה על לוחות אחרים. מה היה בלוחות האלה? מה קרה בשבירה? מה נקודת שבירת הלוחות שהיא סיפור 17 בתמוז? אנחנו נתחיל בזה, אבל אני רוצה להתחיל את הפרשה הזאת. היא נמצאת בספר שמות. בכוונה ביקשתי גם בחומשים, למרות שזה מופיע בסידורים, כי אני רוצה לראות שם נקודה אחת או שתיים ברש"י, במה שנקרא בעזרת השם ביום שלישי. אומרים שהכל יתהפך ויהיה גאולה, אז מה אני אומר שנקרא? נקרא ונראה איך צריך להבין את הכל הפוך בעזרת השם. נקרא את הפרשה הזאת. אומרים בשם הקוצקר שאמר שבתשעה באב ודאי שיקראו איכה. רק יברכו שהחיינו, יקראו את זה בטעמים של מגילת אסתר, ויתחילו להבין עודך השם גם על זה, על הכל. אז יבינו מה זה תודה לקדוש ברוך הוא. אז זה. אז הקריאה שאותה נקרא נמצאת בשמות, פרק למד ב, היא מתחילה בפרק למד ב, פסוק י' א', ויחל משה את פני השם אלוהיו, ויאמר, למה השם יחרה אפיך, למה יאמרו מצרים, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם, רואים, אני בפסוק י' ג', ותדבר עליהם הרבה את זרעכם, ספר שמות, הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים, כל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם. וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. כאן הנקודה המעניינת. וינחם השם, עד כאן אנחנו קוראים ואז עושים דילוג. הקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה, חוזר בו ממחשבתו הראשונה, וניחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. מה הייתה הרעה אשר דיבר לעשות לעמו? הוא בא אל משה ואומר לו, הניחה לי ויחר אפי והם, נכון? ואחלם ואעשה אותך לגוי גדול. הקדוש ברוך הוא בעקבות תפילתו של משה ניחם על הרעה. ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. הלוחות מעשה אלוהים הם, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות. ואז כל הסיפור של שבירת הלוחות, הוא משבר אותם, כלומר זה לא שהשבירה גורמת לוינחם השם. וינחם השם על הרעה היה לפני שבירת הלוחות. שבירת הלוחות היא מדעתו של משה רבינו. הוא שובר את הלוחות. בסדר? וכל סיפור השבירה מופיע פה, ומה שאנחנו נמשיך ונקרא אחרי דילוג ארוך, סיפור שבירת הלוחות והבקשות, ולא תוכל לא לקבל את דבריי, ומצאתי חן בעיניך, ו-13, ואז בפרק למדלת פסוק א', נקרא ללוויים, ונמשיך את קריאת התורה, ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. נכון? ונמשיך את קריאת התורה עד הסוף. אז מהי שבירת הלוחות בסוגיה של 17 בתמוז כבסיס ל-17 בתמוז, להבקעת העיר ל-17 בתמוז? אני מזכיר גם ש-17 בתמוז הוא לא באמת יום הבקעת העיר בבית הראשון. למה בית שני חמור לנו יותר? כי בית שני אנחנו רואים את עונשו, ובית שני היה באבון שנאת חינם. ובעצם היום שהופך להיות היום המהותי הוא היום של שנאת חינם, לא היום של 9 בתמוז. אני רוצה ללמוד את הסוגיה הזאת, וכמו שאמרנו במשפט הראשון, וזה הופך הבסיס בקריאה לכל התעניות. כמו שלכאורה אין קשר בין התעניות, כל התעניות שלנו הן תעניות שמזכירות את ההיסטוריה של הבית וחורבנו. גם צום גדליה מזכירות את חורבן הבית, את חורבן הארץ, את חורבן העיר, נכון? ובכל התעניות, גם בתענית אסתר, בכל התעניות אנחנו קוראים את הקריאה הזאת של שבירת הלוחות. הצום הולך עם סוגיית שבירת הלוחות. מה הסוגיה? אני רוצה ללמוד את זה מהפרק שלנו במסכת אבות. אני מגלה כל פעם שהפרק שאותו צריכים לקרוא באותה שבת פותח את הכל. בשבוע שעבר עסקנו בתלמידיו של בלעם הרשע, נכון? אל מול תלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, דברים גדולים ויסודיים. אנחנו השבת היינו בפרק שישי, עולם שהכל נהיה בדברו. כמו שכבר אמרנו, בפרקי אבות האשכנזים ממשיכים את זה כל הקיץ. דבר אחד ששווה להיות באשכנזים, מה יהיה זה, לא? אין הרבה, זה לפחות. פרק שישי הוא פרק של ברייתות. כל הפרק השישי, מסכת אבות, היא נמצאת במנחה של שבת. והמשנה השנייה של הפרק השישי היא המשנה הבאה. היא מזכירה באקראי כביכול, באיזשהו פסוק, את סיפור שבירת הלוחות, אבל היא עולם ומלואו. אמר רבי יהושע בן לוי, אני אגב הלימוד המסודר במסכת אבות, בשיעור השבועי באבות, תראות במשנה הזאת השבוע הבא צריך לעסוק, ופתאום אני רואה שכל המשנה הזו יכולה להתברר רק על ידי ההבנה הזאת. אז בואו ניכנס עכשיו. אמר רבי יהושע בן לוי, משנה ב', ברייתא ב', בפרק שישי. בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, משנה ידועה, ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. ואומר, שכתוב במשנה ואומר, זאת אומרת שהדבר הבא הוא עוד הוכחה או עוד שלב בהסבר למה שאמרנו מקודם, חסר משהו וממשיכים. ואומר, והלוחות מעשה אלוהים המה, זה הפסוק שקראנו הרגע, נכון? והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות. שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה, שנאמר וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. עד כאן המשנה, עד כאן דברי רבי יהושע בן לוי, מי שפעם עסקנו בו באיזשהו הקשר, אבל בלימוד של עכשיו אני מנסה להבין על פיו את מה שמדובר פה. קודם כל, מי הוא רבי יהושע בן לוי? נדבר בסוף. אני רק אזכיר שזה מעניין מאוד שהוא מופיע במסכת אבות בין התנאים, כי הוא בעצם המורה. זו ברייתא. אבל גם בברייתאות לא מופיעים בני דורו. רבי יהושע בן לוי הוא תלמיד של תלמידיו של רבי. למרות שכנראה הוא רואה גם את רבי עצמו, אבל הוא תלמיד של תלמידיו. הוא תלמיד של בר כפרה, רב לזר הכפר, בר פדה. שהם דור ראשון של אמוראים מקבילים לתנאים, ואז רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי, יש לנו קצת קרוב לדור הזה, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, היה התנא האחרון, שאמר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אבל זה חצי דור לפניו. רבי יהושע בן לוי, כתובים על הדברים מאוד מעניינים, הוא זה שאליהו מתגלה אליו, הוא זה ששואל אותו אם מתי כתימר, הזכרנו אותו נדמה לי בזמן האחרון, ואליהו עונה לו היום אם בקולו תשמעו. זה רבי יהושע בן לוי שעליו נאמר בגמרא דבר מעניין מאוד, שנכנס בחייו לגן עדן. שנכנס בחייו לגן עדן. זו אגב גמרא מאוד מעניינת. נכנס בחייו לגן עדן, משמע שהוא נכנס בחייו לגן עדן בגלל שהוא היה בעל מדרגה גבוהה מאוד מאוד. זאת אמת, אבל הסיפור שם הוא מאוד מעניין. הסיפור בגמרא הוא כזה, שרבי יהושע בן לוי, כך מספר את הגמרא הזה במסכת כתובות, לא חשש, סיפור מעניין מאוד, במה הוא זכה? הוא לא חשש מלהתקרב לבעלי רעתן, ריש א' תף נון. מה זה בעלי רעתן, לא עליכם? זה מחלה מאוד קשה, רש"י אומר, שרץ יש לו במוחו, כנראה איזשהו משהו נוראי שמתגלגל במוח. ורבי יוחנן הכריז, רבי יוחנן מבוגר מרבי יהושע בן לוי, בסדר? הסתדר עם הדורות, רבי יוחנן הוא הדור הראשון של האמוראים בארץ ישראל, כמו רבי יהושע בן לוי, מבוגר ממנו. רבי יוחנן הכריז שכל הרופאים וכל החכמים וכל בעלי הכוחות, עם דבר אחד שלא התעסקו, עם בעלי רעתן. הייתה הכרזה שאמרה, היזהרו מזבולבי בעלי רעתן. את השרץ הזה הם ראו כאיזה זבוב, כאיזה חיידה כזה. ורשי, אני מצטט את רשי שם אומר, אלה זבובים השוכנים עליו קשות, להביא אותו חולי על איש אחר. בעברית אחרת זה מדבק מאוד מאוד מאוד. זו סכנת נפשות. ואי אפשר לעזור. לכן היזהרו מבעלי רעתן. בסדר? השם ירחם, זה מחלה נוראית. ורבי יהושע בן לוי, כוחו הגדול היה שהתקרב לבעלי רעתן. זה לא נדבק. למה? אומרת הגמרא, שהיה רבי יהושע בן לוי, מכריך בהו ועסיק בתורה. הוא היה מכריך בהו, אתם יודעים מה זה מכריך בהו? הוא היה מחבק אותם. הוא היה נכרח בהם, והיה כורך את עצמו איתם, וההפצה הזו של התורה, השייכות הזאת, התורה המיוחדת הזאת של רבי יהושע בן לוי, זה משהו אחר לגמרי. וזה היה העניין הגדול של זכותו של רבי יהושע בן לוי, ועליו אומרת הגמרא שלא נראתה הקשת בימיו. רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהושע בן לוי. למה? שמעון בר יוחאי בגלל גדולתו וכולי. ומה היה גדולתו של רבי יהושע בן לוי? שהיה מתקרב לבעלי רעתן. דמות פילי, דבר מעניין מאוד. אליהו הנביא מתגלגל לשם, גילוי אליהו כל הזמן. מה הוא אומר רבי יהושע בן לוי? אז תזכרו את העניין הזה של הדמות של רבי יהושע בן לוי. אבל מה הוא אומר? הוא אומר, אני חוזר למשנה, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב. בואו נראה את הדברים בפנים. ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. זה זה דבר מאוד מעניין. א', אנחנו שמענו על בנות קול שיוצאות. אבל בת קול יוצאת מן השמיים. בת קול יוצאת מן השמיים ואומרת שהלכה כבית הלל. בת קול יוצאת מן השמיים ואומרת, בא לכם אצל רבי אליעזר, בתנורו של אחנאי, שהלכה כמותו בכל מקום. למה בת קול יוצאת מהר חורב? מה אגב יש שם? אחרי שקיבלנו שם את התורה, אין בהר חורב שום דבר. זה לא הר המוריה, אין לו קדושה. הצון והבקר כן יראו אל מול ההר. בת קול יוצאת מהר חורב, והיא יוצאת בכל יום ויום. גם זו תופעה מרתקת. יצאה בת קול ואמרה שההלכה כבית הלל. אז סיימנו, אז עכשיו יצאה בת קול והלכה כבית הלל. לא צריכה לצאת כל יום ויום ולהגיד שהלכה כבית הלל, למרות שהלכה כבית הלל כל יום ויום. גם אתמול הלכה כבית הלל וגם היום. אבל נספיק שבת קול אמרה את זה. פה צריכה בת קול הזאת לצאת כל יום ויום. אחרי זה מה היא עושה בת קול? היא מכרזת ואומרת, מה? אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זה ביטוי מאוד מעניין. התורה נעלבת. התורה היא אישיות שנעלבת. יש משהו אחד שיכול להעליב את התורה. מה יכול להעליב את התורה? כל פרק שישי במסכת אבות זה האישיות של התורה, העוסק בתורה לשמה, לא לשם שמיים, לשם התורה. אין טוב אל התורה, אין כבוד אל התורה, כבוד חכמים ינחלו, התורה היא אישיות מסוימת. התורה נעלבת. ואותה בת קול מכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. עוד רגע נראה את הפסוק. אבל הקושי הגדול כאן הוא הסגנון, ומהי ההכרזה? מה מכריזה בת קול? היא מכריזה הכרזה שלילית, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. ככה מחנכים? מה זה איום? אגב, מה עוזר את ההכרזה אם אף אחד לא שומע? צועקים שבס. אם מה שרוצה בת קול להגיד זה לדבר על כבודה של התורה, כי התורה נעלבת, למה בת קול לא יוצאת ומכריזה על יוקרה של התורה, על עניינה, על תוכנה? למה יוצאת בת קול נגטיבית מהר חורב? אגב, הר חורב זה השם היחיד שהוא השם הנגטיבי של הר סיני. שורש המילה חורב, איך שלא תהפכו אותו, הוא חורבה. חורב, אם לא בתור חורבן, מופיע אצל לבן, אצל יעקב, אכלה מחורב וקרח בלילה. קור ממית. לא במובן החיובי. החורב הורס את הגיזה. כל הדרשות של חז"ל על הר חורב הן דרשות שליליות. משם יצא חורבן, מלשון חרב, כל מיני ביטויים. אז לא די שהבת קול לא יוצאת מן השמיים, כמו שאנחנו רגילים, והיא לא בת קול שיוצאת פעם אחת ואומרת משהו, אלא היא בת קול יומיומי. היא מכרזת, ואני לא יודע למי, היא גם מכרזת וגם אומרת. ובמקום שהיא תכריז הכרזה חיובית, זו השאלה המרכזית. ותגיד כמה גדולה התורה. היא מכריזה הכרזה איומית. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מה קרה? מה? מי? מה? עכשיו כנראה שאיומים לא עובדים. כי עובדה שהיא צריכה כל יום לצאת מחדש. וכל יום היא יוצאת ואומרת, אוי, 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 אוי מי יחיה מסומו אל, קראנו השבת. אוי להם לבריות מעלבונה. למה? מה? מה היא אומרת? מהו עלבונה של תורה נמשיך? שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. אז אי אפשר היה להגיד מה ערך העסק בתורה? ועכשיו נמשיך. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר אישה יפה ושרתה. אז איך הגיעו למילה נזוף? זה נוטריקון קשה, נזם זהב, באף מזכיר, נזוף, טוב. אבל אתם שומעים עוד פעם את הפסוק ואת מה שנאמר? מה נאמר? שמי שאינו עוסק בתורה, אז על מי מדובר? על מי שיש לו קשר עם התורה או אין לו? אין לו. ומה הפסוק שמביאים עליו? נזם זהב באף חזיר. זה בכלל לא פסוק רלוונטי. במשל של נזם זהב באף חזיר, אנחנו מתכוונים בדרך כלל לדבר על מישהו שיש לו זהב. רק חבל איפה זה נמצא. כך זהב, שים אותו באף של חזיר, בזבוז. זה המשך הפסוק, אישה יפה ושרת אב. אבל הרי הבחור שלנו במשנה הוא סתם אבן. כל יום יוצאת בת קול, מחזת ועושה אוי, 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 הוא לא הקשיב בכלל. הוא לא עוסק בתורה בכלל. אז אין פה נזם זהב באף חזיר. אם התורה משולה לזהב, והוא במחילה משול פה דווקא לחזיר, גם את זה צריך לתח עוד רגע למה, אז איך זה קשור לכאן? הוא לא, אין פה נזם, אין פה נזם, אין פה כלום. כלום באף חזיר. לא אישה יפה ושרת עם, אישה לא יפה בכלל. הפסוק לא קשור. אבל כל אלה שאלות צדדיות לשאלה הבאה. איך זה קשור להמשך? ואומר, אתם רואים את המשנה? יש לכם בסידור. ואומר, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. עכשיו הנקודה שממנה הבאנו את הקורא. זה נאמר בשמירת הלוחות. משה רבנו יורד י' ז' בתמוז. אנחנו עכשיו בי' ז' בתמוז עוסקים. משה רבנו יורד עם הלוחות. והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. כל המשנה מדברת בלשון נגטיבית, אתם שמים לב? זה משנה מאוד מעניינת. למה שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה? שמי שעוסק בתורה בן חורין. אוי להם לבריות מאלמונה סודרה, שכל מי שאינו עוסק בתורה, למה כל המשנה היא שלימית? שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. ואתם איתו לומדים, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות. אתם זוכרים שהיום אנחנו רוצים לברר מה קרה בי"ז בתמוז. נשתברו הלוחות. ולמה נשתברו הלוחות? הוא הבסיס של כל התעניות וכל הצומות ובעצם כל החורבן, הוא נשתברו הלוחות. אני רוצה לתפוס את זה בהמשך. הפסוק והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות, מדבר על הלוחות הראשונים. לא על הלוחות השניים. כשאני עוסק בתורה, אני עוסק בלוחות השניים. אין לנו את הלוחות הראשונים, לא זכים. הלימוד הוא מהלוחות הראשונים, זה דבר פלא פלא. הרי הפסוק הזה בא לתאר את ההפך ממה שאנחנו קוראים בהמשך הקריאה שנקרא ביום שלישי. היום הרשם אל משה פסולך שני לוחות אבנים כראשונים. אבל אלה לוחות שאתה פוסל לך, לא שומעים את המילים? פסול לך. מה זה פסול לך? זה לא מעשה אלוקים המה. לא מכתב, לא מכתב אלוקים הוא. אגב, בלימוד אל תקרא חרות אל החירות, ישנן שתי קושיות בהבנה. האחת, אל תקרא בדרך כלל פירושו, אתה מבין שלב א', בוא נרומם את זה משלב א' לשלב ב'. כמו אל תקרא בנייך, אלא בנייך. אתה רואה את זה כילדים חמודים, אלא ילדים שלך, יפה מאוד, אלא לך, אלה בוניך. טוב, יפה. בחשיבה, אני מבין את זה. אל תקרא פירושו, תעלה רמה. יופי. אבל חרות וחירות זה ממש שני דברים שונים לגמרי. מה פירוש והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות? בשונה מהלוחות השניים, ששם האדם פוסל את הלוחות, וכמה שהאדם לא יעשה, זה עדיין תמיד יהיה כתיבה. המכתב, מכתב אלוהים הוא חרות. כשאני מתאר חרות, אז אני מתאר משהו שהוא חלק מהעדן. בעברית אחרת חרות פירושו בלתי ניתן להוצאה. בעברית אחרת לא חופשי. בעברית אחרת משועבד. אבל המשנה אומרת, אל תקרא חרות, אלא חירות. היא רוצה להגיד לי שכמו שבנייך זה בונייך, חרות, אופ, תחילה. אתם רואים? היא רוצה להגיד לי שכמו שבנייך זה בונייך, חרות זה חירות. צריך להבין. איך אגב המשנה הגיעה בכלל, איך רבי יהושע בן לוי הגיע בכלל לדרוש דרשה פה? כי באמת הפסוק קשה. בפסוק כתוב, והמכתב חרות. בעברית כתוב, והמכתב כתוב. אז הפסוק הוא באמת קשה. והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. זוכרים שעשרה דברים נבראו ערב שבת בין השמשות. ביניהם הכתב והמכתב והלוחות. והמכתב, מכתב אלוקים הוא, והכתיבה הזאת חרות. זה קשה, פסוק. האל תקרא בא לענות על קושי בפסוק. האל תקרא הוא לא דרשה, סתם, תלויה באוויר. מה זה אל תקרא? סתם. יש קושי בהבנת הפסוק. אגב, בשתי שניות, אם החומשים פתוחים, אז רשי אומר, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים. רשי מתעניין לא בוהמכתב מכתב אלוקים, אלא והלוחות מעשה אלוקים. זה בפרק למדבט, פסוק ת' ז'. זה המקור האחרון שנסתכל, ואז נתחיל הכל. רשי אומר שם דבר מאוד מעניין, והלוחות מעשה אלוקים המה. רש"י לא מבין את המושג מעשה אלוקים המה. זה השמיים והארץ, לא מעשה אלוקים המה. והים והיבשה והאדם והחי והצומח, הכל מעשה אלוקים המה. נכון? את הכל ברא אלוקים לעשות. פעם ראשון המכתב, סליחה, והלוחות, מעשה אלוקים המה. מאוד מעניין, תראו את רש"י. רש"י אומר, והלוחות מעשה אלוקים המה, פסוק ת' ז', דיבור המתחיל מעשה אלוהים המה, כמשמעו, זה הפירוש הראשון. אם הוא אומר כמשמעו, סימן שהיה לו קושי. הוא בכבודו עשאן. כלומר, ודאי שהוא בורא את השמיים. ועכשיו נוצרים דברים, מציאויות גיאולוגיות, מציאויות טבעיות, התערבות של אדם, טבע, הלוחות הוא בעצמו עשאן, והלוחות מעשה אלוקים הם. ובמה מתבטא שהלוחות האלה הם מעשה אלוקים? בזה ששם הכתב הוא חרות. זה מה מעניין מאוד. והמכתב הוא לא כתוב, אני כותב, אני לא יכול לכתוב חרות. אני יכול לכרות חרות ולכתוב כתוב. אבל המכתב חרות. פירוש שני הוא אומר, מדהים, תראו. דבר אחר, לא ורבותינו דרשו. זוכרים כמו שאנחנו לומדים את דרך ורשי? דבר אחר, זאת אומרת, פשט נוסף. דבר אחר. שני, לכמשמעו, כאדם האומר לחברו, כל עסקיו של פלוני במלאכה פלונית. ולמה פרוש? שמע, אי אפשר לדבר איתו, הוא כולו בזה. הוא עושה המון דברים, בטח, הוא בא לעבודה, הוא עושה זה, הוא עושה זה, אבל אתה לא, אי אפשר לדבר איתו. כל עסקיו של פלוני, במלאכה זו. זה מה שמעניין אותו. אתם שומעים את הפירוש השני? בטח שהקדוש ברוך הוא עשה את כל העולם, אבל אתה יודע מה זה מעשה אלוקים? זה הלוחות. הלוחות זה מעשה אלוקים. תראו את רשי עד הסוף, רשי מדהים. כי האדם האומר לחברו כל עסקיו של פלוני במלאכה פלוני, כך כל שעשועיו של הקדוש ברוך הוא בתורה, כל עסקיו של פלוני. אגב זה מדהים, על מי מדבר את המשנה? על מי שאינו עוסק. וכל העוסק בתלמוד תורה, והביטוי עוסק מופיע פה אצל רש"י על הקדוש ברוך הוא, וכל העוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה, שנאמר וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. טוב שיש את החלק האחרון של המשנה, כי זה פעם ראשונה משהו חיובי. וממתנה נחליאל ומנחליאל במות, כל השאר היה נגטיבי. אגב, החיובי הזה הוא, זהו, זה הערה האחרונה, ואז מתחילים הכל. החיובי הזה הוא גם כן בסוגריים מעניינות מאוד. הפסוק, זה פסוק שקראנו בשבוע שעבר בפרשת חוקת, ושם כתוב בשירה, אז ישיר ישראל. ואז כתוב כך, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. המשנה מסיימת פה, גם אני הייתי מסיים כאן. כי ההמשך הוא, ומבמות הגיא. ובסוף, ונשקפה על פני הישימון. חז"ל אומרים שמי ששם עצמו כמדבר זוכה לתורה שנקראת מתנה. ומי שזוכה למתנה, אז הוא נחלי אל. נוחל אל. זו נחלתו. ואז הוא זוכה להתעלות שנאמר הוא מנחלי אל במות. אבל יש לזה המשך. ואם אז הוא מרים את האף, ואם אז הוא עוסק במה שלא צריך לעשות, ואם יתגאה, הוא מבמות הגי. ורבי יהושע בן לוי אומר, אני אתן לכם את הסימן, אם הוא נשאר בבמות או יגיע להגי. אם הוא נשאר בבמות, הוא זה העוסק בתלמוד תורה תדיר שכל הזמן מתעלה. יש גרסה במשניות, אינני יודע איך זה אצל כולם בסידורים, מן הסתם יש סידורים כאלה וכאלה, יש גרסה בכל העוסק בתלמוד תורה תדיר, הרי זה מתעלה. יש גרסה בלי המילה תדיר, והמילה תדיר היא בעצם בתוכן המשנה, כי הרי הבת קול מדברת על היום יום. את הכל התחלנו ב-17 בתמוז ובשבירת הלוחות. וזה דברי רבי יהושע בן לוי, ועכשיו לדעתי הנקודה היא פלאית. דברים כמובן מופיעים בהמון מקומות, הערות מופלאות של הרבי במשנה, אבל הדברים הם בהרבה מקומות נוספים. מה בעצם קרה בי"ז בתמוז ביום שנשתברו הלוחות? ביום שנשתברו הלוחות, החיבור שלי ושל התורה עובר מחקיקה לכתיבה. צריך לתפוס את נקודת שבירת הלוחות. להוציא את יום הכיפורים, התורה לא רוצה שנצום אף לא פעם אחת בשנה. היא גם אומרת לנו לא לעשות את זה. בכל פעם שחז"ל אמרו לנו לצום, בין אם הצום הוא צום של תשובה של תענית אסתר, ובין אם הצום הוא צום על חורבן בית המקדש, ובין אם הצום הוא צום של הרהורים על שנאת אחים של צום גדליה, בכל פעם אומרים לנו לקרוא את סיפור שבירת הלוחות. זו קריאה שקוראים בי"ז תמוז, כי היא הייתה בי"ז תמוז, אבל קוראים אותה כל פעם שעוסקים בהפסקת חיים. אנחנו לא דעת של הפסקת חיים. וכל פעם שעושים את זה, עוסקים עוסקים במשהו שבו החיים כאילו נפסקים. שבירת הלוחות. אגב, הבקעת העיר, שבבית שני לא הייתה בי"ז בתמוז, שבבית ראשון, סליחה, לא הייתה בי"ז בתמוז, הייתה בתשעה בתמוז. אבל בית ראשון בטל לבית שני, הבקעת החומה היא סדק. סדק. כמו שבירת הלוחות. אלה שתיהן פעולות של שבירה. המכתב של האלוקים הוא כתב חרוט. דבר חקוק הוא דבר שהוא עצם החיים שלך. הוא לא לידך, הוא לא כתוב, הוא חרוט. והלוחות מעשה אלוקים, אומר רש"י, בפירוש השני שלו, כאדם האומר כל עסקיו של פלוני בדבר הזה. רבי יהושע בן לוי מדבר על אדם שאינני יודע כמה זמן הוא עוסק בתורה, יכול להיות 5 דקות, זה יכול להיות יום שלם. אבל רבי יהושע בן לוי מדבר על האדם שעוסק בתורה, כמו הקדוש ברוך הוא בלוחות. שהתורה היא כל עסקיו. שהתורה היא המציאות של החיים שלו. ואת הזכרתי דברים של הרב חרל"פ, זכר צדיק לברכה, במשנה הזאת. הרב חרל"פ עונה לשאלות הראשונות בתשובה מדהימה אחת. עלבון, תורה מעלבת, עלבון יכול להתרחש רק כאשר יש ביני לבין זה שפוגע בי איזשהו קשר, איזושהי הכרה. אני לא נעלב אם אין היכרות. אם מישהו מסתובב ברחוב ואומר סתם איזה ביטוי ואחרי זה אומר אוי טעיתי, התקבלתי לשכן שלי, זה לא נעים, זה פדיחה, מה שנקרא. אבל זה לא עלבון. אתה אני נעלב. אני נעלב כשיש בינינו היכרות. כשיותר מיקי. כשיש בינינו גם א' ב' של קצת הכרת הטוב. כלום. פשוט בועט. אני יכול להיעלב ממישהו שמכיר אותי ומזיז את פניו לאין ארוך. סליחה, זה עלבון. מישהו שאומר לי משהו והוא לא מכיר אותי, זה לא עלבון. המילה עלבון היא לא כי נאמר לי משהו. המילה עלבון היא כי אתה מכיר אותי. מה זה עלבונה של תורה? הרב חרל"פ אומר, יש שני חלקים בלימוד תורה. ועליהם אנחנו מברכים שתי ברכות בהלכה. בברכות התורה בבוקר אנחנו מברכים קודם כל אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. או בנוסח הספרדי, הוא גם הנוסח של פעילת השם של חב"ד, הארי, הנוסח הספרדי הוא על דברי תורה. אין סתירה. האחד מסביר את השני. כמו שעל נטילת לולב זה לעסוק בנטילה, זה לא משהו צדדי, אלא על נטילת לולב. זה לא הגידול של הלולב, זה לא ההבנה את רעיון הלולב, זה הנטילה. אז הלעסוק בדברי תורה מסביר את המילים על דברי תורה. הברכה השנייה היא, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. נכון? ונהיה אנחנו בצאצאינו מה? ולומדי תורתך נשמע. ברוך אתה השם, איך היא מסתיימת הברכה? המלמד תורה לעמו ישראל. כאן מדובר על יחס של לומד ומלמד. של תלמיד ורבו. לומד ומלמד זה יחס אקדמי. יש משהו שאינני יודע, עכשיו אני יודע. ככל שאני נכנס יותר ללימודו, אני מופעם. זה ערב יותר ויותר ויותר. והערב לה, אין לזה סוף. כי זו איזו חוכמה מדהימה, זו חוכמה אינסופית. זו הברכה השנייה. אז מהי הברכה הראשונה? הברכה הראשונה עוסקת במשהו לגמרי אחר. אני יכול להודות על התורה כי היא מדע מופלא. זאת אמת. אני יכול להודות על אוכל שקיבלתי כי הוא מאוד טעים. כי הוא מוגש מאוד יפה. כי תרחו בו. יש תודה אחרת שבדרך כלל לא נאמרת כי בדרך כלל לא עושה מן הבדל. אלמלא הייתי מקבל את האוכל עכשיו, הייתי מת. מת. אני חי כי אכלתי. אין ערך בכלל בין שתי התודות האלה. התודה הזאת היא על עצם החיים. כשאנחנו מברכים את הברכה השנייה בתפילת ערבית, אנחנו אומרים כי הם חיינו. יש עצם חיים. יש מציאות שהיא המלמד תורה להמון ישראל, והערפנה. אני מבין, או אני לא... הבנת את הסוגיה או לא הבנת? אם היית מבין, זה דבר מדהים. יש את עצם העיסוק. רבי יהושע בן לוי מדבר על אדם שאו-הו למד תורה, למה לא? הוא לומד תורה עתיק. הוא לומד תורה, הוא יודע תורה, הוא כותב על התורה, יכול להיות שהוא גם מבין הרבה. ואני מחסר לו. כשיושבים ללמוד ביום-יום את המשנה היומית, הוא בדרך כלל לא מגיע. זה קטן עליו. הוא מסתדר בלי זה. הוא מגיע לכנסי עיון בסוגיות מורכבות. ומעלה. הוא אוכל משתי מנות פלוס. הוא לומד תורה. אבל זה לא עצם מהותו. זה לא עצם חייו. שבת בבוקר, אגב, משהו אחר לגמרי, חשבתי מחשבה שלא הפסיקה, היא תורדת אותי מאוד. זה ההבדל בין בעל תשובה אמיתי לאדם שדווקא נראה מאוד קרוב. אנחנו אומרים בהרבה פסוקים שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שובה אלינו. נכון? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישוב אלינו. אדמור הזקן שואל שאלה מדהימה, בעברית, אבל ברעיון. שואל, מה תראו שהקדוש ברוך הוא ישוב אלינו? הרי זה לא כל הארץ כבודו. אז הוא לא הלך. איך הוא יכול לשוב? אדמור הזקן מסביר את זה כך. הזכרנו את זה פעם בעניין אחר של תשובה. אבל אני עכשיו לוקח את זה למקום הזה. העולם הוא אומר הוא עגול. נכון? ביחס לנקודת המרכז של העולם, אם אני נמצא עכשיו כאן, ואהובי נמצא בקצה השני של העולם, אנחנו נמצאים במרחק שווה מנקודת המרכז. נכון? כי העולם הוא עגול. מה הוא באמת מרחק? התשובה שלו היא גבל. יודעים מה הוא מרחק? מרחק הוא שאנחנו חיים ביחד. אנחנו שוכבים זה ליד זו וזו ליד זה. המרחק הוא מילימטר. אבל אנחנו אנחנו מפנים את העורף זה לזו וזו לזה. עכשיו המרחק הוא כל העיגול. אתם מכירים את התחושה הנוראית הזאת? אתם יודעים לדעתי על מה מדובר? אני לא דעתי. לפעמים, אם באים אליך ואומרים לך, אתה יודע מה זו תפילה? אתה לא יודע. אתה לא יודע. אתה בכלל לא יודע מה זה. לא גדלת בבית ספרים. אבל אתה יודע מה זה. מדברים איתך על התפילה כמקור החיים, ואיך זה מביא את האדם, ומה יוצרים פסוקי דזמרה, ומה אחרי זה יוצרת. אתה נדהם, זה עולם ומלואו. אתם יודעים יפה, מתי אני הכי לא חוק מזה? שאני כל כך קרוב. הבנתי מה שאתה אומר, אבל אני, כתוב פה משנה ברוריה שמי שמגיע מאוחר מדלג על פסוקי דזמרה, לא, ויש הרי, אז הבנתי הרעיונות יפים, אבל עזוב, אני הרי מכיר את העסק, לא? אתה יכול להיות ליד, ולכן אתה הכי רחוק. אתה ליד, אתה אם, אתה קרוב, אתם באותה מיטה. אתה יודע הכל. והמרחק ביניכם הוא כל הגלובוס. בגלל הקרבה למכתב. אתה יודע כל מה שכתוב. אבל אתה בכלל לא חש שזה חקוק. ולפעמים אפשר לבוא מהמקום הכי רחוק בעולם. ומה שאני זקוק לו זה סוף סוף למשהו שחקוק. רק על עצמי לספר ידעתי. המרחק שלי מתשובה הוא כזה גדול, כי הוא כל כך קרוב. אתם מבינים מה זה תשובה? תשובה זה, אבא, סובב את העורף. תן לי להפסיק לשחק אותה כזה גדול. תן לי להתרגש. תן לי להסתכל פנים בפנים. תן לי להרגיש את החקיקה. יש לי מה מכתב? יש לי פפירוסים של מכתבים. אני יודע לנתח את זה ב-9,000 ניתוחים. אבל למה אני מרגיש שזה ניתוחי מתים? והמכתב נכתב אלוהים וחרוט על הלוחות. אתם יודעים למה רבי יהושע בן לוי נכנס חי לגן עדן ולא נראתה הקשת בימיו, אתם זוכרים? כי הוא היחיד שלא דאג מבעלי רעתן, מה שהזכרנו בגמרא בכתובות בהתחלה, הוא לא דאג מבעלי רעתן. רבי יוחנן היה מזהיר, זה מדביק. אבל רבי יהושע בן לוי היה כל כך כרוך. התורה הייתה עצם החיים שלו, וממילא אין שום סיכון, כי זה החיים עצמם. אתם תופסים מה קרה בי"ז בתמוז? אתם שומעים מה אומרת הבת קול? היא לא אומרת אוי לו לעולם, היא אומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מי זה הבריות? פעם אחת מופיעה במסכת אבות הבריות. הלל אומר, הבאי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את מי? את הבריות. אתם יודעים מי זה הבריות? הבריות זה בעלי רעתן שיש להם שרץ במוחם, ואף אחד לא יכול להתקרב למצורעים. יש רק איזה רבר ילדין אחד שמחבק אותם. הוא אף פעם לא נדבק. כי הוא כרוך בתורה. אז אין מה להתאבק. יש ביטוי חסידי ידוע. שצדיק שאינו גמור, הוא צדיק אדיר. הוא אוהב אפילו רשעים שאינם גמורים. צדיק גמור, מאוהב ברשע גמור. אתם יודעים מי זה הבריות? הבריות זה אלה שהייחוס התורני האחרון שלהם זה שהן בריות. זה אגב גם ייחוס שמתאים לחתול להבדיל בגלל. אבל לא, הן בריות. הם בני אברהם, יצחק ויעקב. הם עמדו על הר סיני. שברי הלוחות נמצאים שם. הנפש האלוקית שלהם זה מה שיש לפנים. אתם זוכרים ששאלנו למה הניסוח של רבי יהושע בן לוי שלימי? פילי פלאות. רבי יהושע בן לוי אומר שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. זה לא יאמן. הוא צודק 100%. אני אומר את המשפט הזה בלי החצי השני. אין לך בן חורין, נקודה. זאת התפיסה של העולם. אין לך בן חורין. ונראה לי אין לך בן חורין. כי אתה חייב להתחשב במציאות. כי אני רוצה להעביר מהלך מסוים, ואני לא יכול להיות בן חורין, מה יכול לעשות? אני צריך ליישר קו. מה אני יכול לעשות? זה נשמע משפט פסימי, אין לך בן חורין. אבל זה סך הכל דיאגנוזה. זה תיאור. אין לך בן חורין. אין לך בן חורין. זה לא נכון משפט פסימי, אין לך בן חורין. אם חירות פירושו, שאני לא משועבד לשום דבר, אלא לנפשי האלוקית שלי, אז אין לך בן חורין. בא רבי יהושע בן לוי ואומר, אני לא משנה את העובדה. זה הטבע, אין לך בן חורין. זו הנחת היסוד. אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. זוכרים את המשנה שמופיעה כמה משניות אחר כך? משנה מאוד ידועה, לכן אני מזכיר אותה, רבי יוסי בן קיסמה. הולך ופוגע בו אדם אחד, ואומר לו, רצונך שתדור עימי, בוא תדור עמנו, אתם זוכרים, ואני אתן לך כסף וזהב ומרגליות טובות. משנה מאוד קשה, זוכרים אותה? והוא מתחנן שהוא יבוא, ורבי יוסי בן קיסמה אומר לו, אפילו תיתן לי כל אבנים טובות וכל כספים שיש בעולם, איני דר אלא במקום תורה. נכון? לי הכסף ולי הזהב, ואומר, טוב לי תורת פיך. דוגרי, זה משנה מעצבנת, לא? בקיצור הוא אומר, צריך לסגר במקום תורה. ואני מה כתוב במשנה הזאת? קשה להגיד, אבל זה כל כך פשוט. בא יהודי גדול לרבי יוסי בן קיסמה ואומר לו, רצונך שתדור עמנו. מה הוא הציע לרבי יוסי בן קיסמה? שתדור עמנו ומה? ותנהל פה את חברת חשמל. ותעשה קינוחים של גז. מה הוא הציע לרבי יוסי בן קיסמה? אתה מסכים להיות הרב שלנו. רצונך שתדור עמנו. הרי למה הוא הולך לתת לו אבנים טובות ומרגליות וכסף זה? נכון? תשמעו טוב, זה נורא. אומר לרבי יוסי בן קיסמה, מה אתה רוצה? מה, עוד פעם? שתדור עמנו. תן מערכת שיעורים. ואני אתן לך אבנים טובות ומרגליות וכסף וזהב. אומר לו, מה תיתן לי? אבנים טובות. זאת אומרת, אתה רוצה שאני אעבוד אצלך. זאת אומרת, אתה רוצה שאני אהיה משועבד לא רק לאבנים טובות, גם לכסף. גם זהב. הבנתי את העיקרון. אפילו תיתן לי כל אבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. אתם יודעים איפה זה מקום תורה? אם אתה שליח אמיתי בטוטנהאם תחתית, זה מקום תורה. תורה זה מי שעוסק בתלמוד תורה, והוא בן חורין. אתם יודעים מה אומר לו רבי יוסי בן קיסמה? ההצעה שלך לא מאפשרת לעיר שאתה מציע לי לגור בה להיות מקום תורה. אתה הופך להיות אותי רב מיטה. נסגר היפור, איך אני אהיה מקום תורה? מלכדת אותך ואותי, אני לא אגור אלא במקום תורה. אתם יודעים מה זה אלא במקום תורה? אני הולך לגור במקום שאין שום דבר אחר חוץ מזה. היינו מוכרחים גם לאכול, אז אני רוצה להיות בן חורין, ואני רוצה לבחון עם עצמי, זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אם אני הפכתי להיות משועבד לך, או אני בן חורין. מה יכול יותר להעליב את האין סוף ברוך הוא, או ראית בקודש בריך הוא חד? למי שיודע את התורה, אבל לא עוסק. ממי שיודע כמה היא חכמה וכמה היא גדולה וכמה היא מעניינת וכמה היא יפה, אבל את הלא ימוש ספר התורה הזה מפיך, חז"ל אומרים, והגית בו יומם ולילה, אפילו פרק אחד של חרית ופרק אחד ערבית, אם הוא לא יודע את זה. אם הוא לא יכול את זה. אבל אתה לא ימוש, את ההנשמה, הוא לא זקוק. זה לא הנשימה שלו. הוא מומחה לכתבי יד תורניים. אבל הוא לא התמחה בחקיקה תורנית. אל תקרא חרות אל החימות. אתם יודעים מה קרה ב-17 בתמוז? לפני שהובקעה העיר, ולפני שבוטל התמיד, עכשיו תחשבו על כל המושגים האלה, נשתברו הלוחות. זאת הטרגדיה. מה זה בוטל התמיד? בוטל התמיד. הידיעה שיהודי בכל מקום שהוא לא נמצא, יש כבש אחד בבוקר וכבש אחד בין הארבעים שהם שלו. בוטל התמיד. זה מה שקרה כשנשתברו הלוחות. הובקעה העיר. סדק, בחומה הסדק. אבל הובקעה העיר. וזה פרק רעות. למה זה י' ז' בתמוז? עכשיו הופך להיות גם הט' בתמוז ו-י' ז'. למה? כי בט' בתמוז היה חורבן נוראי והובקעה העיר בבית ראשון. כי חטאו בחטאים גדולים, בגילוי העריות, בשפיכות דמים, בעבודה זרה. בבית שני למדו תורה! אבל בבית שני לא ידעו לעסוק בבריות. בידיעה שהבריות קשורות לתורה מפני שהן שייכות לבריות, לחקיקה, לעצם החיים, כי התורה שייכת אליי ואליך, כי החיים שלי והתורה הם אחד, כי זה עצם החיים שלה. נשתברו הלוחות. זו קריאת התורה שקוראים כל תענית, לא רק בי"ז בתמוז. נשתברו הלוחות, זו המציאות של צום. נשתברו הלוחות, זה ההסבר למה קרה בעולם שנוצרה מציאות כזאת של טרגדיה. אתם יודעים מה היה יכול לקרות בי"ז בתמוז אם לא היו משתברים הלוחות? היסטוריה פשוטה, בלי דרשות. מה היה אמור להתרחש? בי"ז בתמוז היה אמור משה רבינו לרדת עם הלוחות. אלמלא היינו חוטאים בעגל. היה אמור משה רבינו לרדת עם הלוחות. להגיע למטה, ועם הלוחות, ועם משה רבינו, נכנסים לארץ ישראל והולכים לירושלים. זה מה שאמור היה להיות בי"ז בתמוז. אתם מבינים מה קרה בי"ז בתמוז? בי"ז בתמוז, הלוחות שהם מעשה אלוקי, הוא ברא את כל העולם. כי האדם האומר, כל עסקיו של פלוני בזה. מי זה הפלוני? הקדוש ברוך הוא. בטח שהוא ברא את כל העולם. לא יודע. יש חדרים, יש בניינים, יש שבילים, יש המון דברים. אבל כל עסקיו של פלוני אינם אלא בזה. אלה החיים שהוא ביקש להעביר לי. כל העוסק בתלמוד תורה. תדיר בגרסה הזאת. אתם מבינים איפה תדיר? זאת אומרת, זה לא בגלל שזה משהו מיוחד, אלא כי אי אפשר לעבור יום בלי לנשום. הרי זה מתעלה. למה הוא מתעלה? כי הוא בן חורין. בן חורין לא תלוי באף אחד, אי אפשר לקחת את זה. אתם יודעים מה אמר רבי יוסי בן קיסמן? הוא אמר, הבנתי את העיקרון. אתה מנסה לעשות אותי ללומד תורה, לא בן חורין. זה מבחן קשה. ורק מי שהוא בן חורין, כי הוא עוסק בתורה, אז הוא נמצא כל הזמן במציאות של הרי זה מתעלה. שנאמר, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. החיי פירושו שהאל, האלוקות, זאת אצלו נחלה ממשית. זאת נחלתו. אין לו נחלה אחרת. נחלי אל מזכיר לנו את מה שנאמר בלוויים. השם הוא נחלתם. זאת נחלתו. זאת מציאות חייו. אבל אם זה אותו רבי יהושע בן לוי שכוחו והקשר והמקריך בי בתורה, הקריכות שלו בתורה היא איזה משהו כזה שבעקבותיו הוא זוכה לגילויי אליהו ורואה משיח. זה אותו רבי יהושע בן לוי שמלמד שהתורה שבה הוא כרוך היא שייכת לכל הבריות באשר הן בריות. מפני שהתורה הזו היא התורה שבה הוא כרוך והיא התורה החקוקה, היא לא שייכת אליי רבי יהושע בן לוי יותר ממה שהיא שייכת לאף אחד אחר. אני מסיים במשהו שאינני זוכר אם הזכרנו, אני חושב שהזכרנו. אחד הדברים שרבי יהושע בן לוי אמר היה את הסיפור המפורסם עם המשיח. כפי שהזכרנו את הדברים של הרבי על הבעל שם טוב. לא אותו. אולי כן. אחד הדברים שרבי יהושע בן לוי אמר זה שהוא ניגש לאליהו הנביא, נכון? ושואל אותו אם מתי קעתי מר, מתי יבוא המשיח, והוא אומר לו איפה אפשר לפגוש את המשיח, והוא הולך אל המשיח, והוא שואל אותו מתי אדוני יבוא, והמשיח אומר לו היום, והוא לא בא, והוא חוזר אל אליהו הנביא. והוא אומר לאליהו הנביא, הוא אומר, אבל זה לא נכון. הוא אומר לאליהו הנביא, אתה לא הבנת, הוא התכוון להגיד היום, אם בקולו תשמע. הזכרנו, כל החסידות מובנית על הפגישה המפורסמת, הלא מפורסמת, הפגישה המופלאה בין הבעל שם טוב לבין אליהו הנביא, לבין המשיח. שבא בעל שם טוב, שואל את המשיח, אם מתי קעת אימה, והוא אומר לו, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. עם הניגון. הזכרנו דברים של הרבי בהתוועדות, בשם חותנו אריה. שאריה צהל, מה הבעל שם טוב שואל את אליהו, את המשיח? ומה המשיח עונה לו? המשיח היה צריך להגיד לו, אדוני, כבר שאלו לפניך. רבי יהושע בן לוי כבר שאל, אין שם. לך תלמד את הגמרא, זה סיפור ידוע. רבי יהושע בן לוי שאל, אמרתי לו היום אם בקולו תשמע. מה, בעל שם טוב קיבל תשובה אחרת? תראה, הרבי בשם חותנו, ורק עכשיו אחרי המשנה הזאת זה מקבל קומה על קומה על קומה. עכשיו, בעל שם טוב אמר למשיח, אני יודע מה אמרת לרבי יהושע בן לוי. אבל אני עכשיו בא מהיהודים שפגשתי. אני הייתי עכשיו במז'ין. אני הייתי עכשיו בעיירה הזאת, הייתי פה, הייתי פה, אני ראיתי את היהודים. אני אומר לך, אדוני המשיח, כולם כבר בהיום אם בקולו תשמע. הם כולם כבר שם. מה התירוץ שלך? אז אמר לו המשיח, אתה יודע מתי? משיח, יבוא. לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. שבעיניים האלה ידבקו כל היהודים. וככה הם יראו יהודים. משיח יבוא מיד. אחרי שראיתי את המשנה הזאת של רבי יהושע בן לוי, אני חושב שפשוט זה הפשט לרבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי כל כך כרוך בתורה מצד שהיא חקוקה, עד שגם בעלי רעתן לא מדביקים אותו בכלל. זה לא רלוונטי. והוא נקרח בבעלי רעתן כי הקריחה שלו בתורה היא הקישור שלנו ללוחות הראשונים. ומה שמשיח אומר לבעל שם טוב בסיפור הזה, וכשהסתיים מה שאמרתי לרבי יהושע בן לוי, כשרבי יהושע בן לוי, אתה תמשיך את זה. הבריות. בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב. ומכרזת. אומר הבעל שם טוב, בשביל מה היא מכריזה? היא מכריזה כי הנשמה שומעת. הנשמה שומעת את ההכרזה הזאת, והיא מתעוררת. היא שומעת את ההכרזה והיא מתעוררת. הנשמה שומעת את החקיקה הזאת. והעוסק בתורה, זה שלא רק הצליח להבין אותה, אלא הצליח לצאת מהקרבה שלפעמים מרחיקה, ולעסוק כבחיים עצמם. כמי שאף פעם לא ראה את החיים האלה, והוא עוסק בחיים עצמם. הרי זה מתעלה, שנאמר ממתנה נחליאל, ומנחליאל דבר. אז בואו נזכה אותנו מ-17 בתמוז הזה, ואולה שלמה, אמן.